שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ד מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בפ"ג עמוד ב'. התחלת המשנה קשורה לנושאים שראינו בכל הפרק, אחרי זה אנחנו עוברים לנושאים אחרים לגמרי של הונאה ומקח טעות בקניין, ובמשנה הבאה נראה איך קונים מטלטלין. אז תחילת המשנה עדיין מדברת על אדם שמכר משהו ולא פירט מספיק מה הוא מוכר. פה מדובר על בהמה, אז אם מדובר בבהמה גסה, אז כל חלק הוא בנפרד. אז אם מכרתי ראש, לא כללתי את הרגליים, רגליים לא את הראש, קנה לא את הכבד, כבד לא את הקנה, אבל אם דובר בבהמה דקה, אז הרגליים תפלים לראש והכבד תפל לקנה. אז אם מכרתי ראש, כללתי את הרגליים, אבל לא להפך. אם מכרתי קנה, כללתי את הכבד, אבל לא להפך. עד כאן מה שקשור לנושא שלנו. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי. לפני שנראית הדין במשנה, נקדים שיש דין הונאה. דין הונאה אומר שאם אני מכרתי לך משהו יקר מדי, אז אם הפער הוא פחות משישית, אז אין לך מה לעשות. המחר קיים ואתה לא יכול לעשות כלום. אם זה מעל שישית, אתה יכול לבטל את המקח. אם זה בדיוק שישית, אז בזה יש מחלוקת אמוראים מה הדין. רבא אומר, וככה באמת ההלכה, שקנה ומחזיר הונאה. כלומר, המקח קיים, אבל אני צריך להחזיר לך את הפער, את השישית. אבל שמואל אומר שגם אם זה בדיוק שישית, אתה יכול לחזור בך. עכשיו, אמרנו את המקרה הזה לגבי מוכר שעינה את הלוקח, זה גם יכול להיות הפוך. אם מכרתי לך משהו בזול מדי, אז אותו דין יהיה. אם זה פחות משישית, אז אכלתי אותה. אם זה בדיוק שישית, אז יהיה מחלוקת שמואל ורבא, האם אני יכול לבטל או רק לדרוש חזרה את הפער. אם זה יותר משישית, אז אני יכול לבטל את המקח. זה דין הונאה. דין נוסף זה דין של מקח טעות. אם אמרתי לך שאני מוכר לך X ובסוף נתתי לך Y, זה מקח טעות ואפשר לבטל את המקח. עכשיו נראית המשנה. המשנה אומרת שאם היה הונאה, כלומר אמרתי שאני מוכר לך X ובאמת נתתי לך X, אבל היה פער בנתיב של הסחורה שהבטחתי למה שבאמת נתתי. כלומר אמרתי שאני נותן לך חיתים טובות ובסוף נתתי רעות, או להפך, אז זה כמו הונאה, ואז מי שנפגע הוא זה שיכול לבטל. לעומת זאת, מי שהרוויח מהשינוי הוא לא יכול לבטל את המקח. רשב"ם אומר שכל זה לפי שמואל, שגם אם זה בדיוק שישית, אז זה שנפגע יכול לבטל את המקח. אז זה דין שמקביל לדין של הונאה.
רק נעיר שזה לא הדין הרגיל של הונאה. בדין הרגיל של הונאה נתתי לך בדיוק את מה שהייתי אמור לתת, אבל לקחתי יותר או פחות מדי כסף מהמחיר הרגיל. פה זה בדיוק הפוך. לקחתי את הסכום שהייתי אמור לקחת, אבל נתתי לך טיב יותר או פחות ממה שהייתי אמור לתת. אז זה הרישה של המשנה, שזה מקביל לדין של הונאה.
נדלג רגע על האמצע, הסיפה של המשנה זה מקביל למקח טעות. אם אמרתי לך שאני מוכר לך שחמתית ובסוף מכרתי לבנה, כלומר אמרתי חיתים אדומות ובסוף נתתי לבנות, או להפך, או עצי זית ונתתי שקמה, או יין ונתתי חומץ, זה כבר לא שינוי בטיב או בערך, אלא זה משהו אחר לגמרי. זה מקח טעות, ופה שנינו יכולים לבטל, גם זה שנפגע וגם זה שלכאורה הרוויח, כי כיוון שזה מוצר אחר לגמרי, גם זה שלכאורה הרוויח יכול לומר, אני צריך חומץ, אני לא צריך יין עכשיו, ולכן גם הוא יכול לבטל את המקח. אז זה הדין במשנה. עוד פעם, אם רק שיניתי את הטיב, אז רק זה שנפגע יכול לבטל. אם נתתי מוצר אחר, אז שניהם יכולים לבטל, גם זה שנפגע וגם זה שהרוויח. יש פה עוד דין במשנה. אם אמרתי שאני נותן חיתים יפות ובאמת נתתי יפות, או אמרתי שאני נותן רעות ובאמת נתתי רעות, פה אף אחד לא יכול לבטל. לכאורה, מה החידוש בזה? נגיד מה החידוש בסוף, אחרי שנבין את המשך הגמרא. עכשיו נראה את הגמרא עצמה. אומר רב חסדא, אותו דין שאמרנו ברישה של המשנה לגבי הטיב של הסחורה, חיתים יפות או רעות,
נכון גם אם היה שינוי מדויק בערך של מה שהייתי אמור לתת לך. כלומר, לא שנתתי לך חיתים יפות או רעות, שזה דבר שאולי קצת קשה למדוד, אלא ממש נתתי לך דבר עם ערך כספי אחר בשוק. הייתי אמור לתת לך משהו ששווה 5, ונתתי 6 או להפך. עכשיו, בשביל לפשט, אז בהמשך השיעור נקרא לסוג הראשון של המשנה שלנו, כלומר, חיתים יפות או רעות, הונאה בסחורה, ולמקרה של רב חיסדה נקרא הונאה בערך. אז מה אומר רב חיסדה?
אם מכרתי לך משהו ששווה 5 ב-6 או 6 ב-5, שזה הונאה, אז רק זה שנפגע יכול לחזור בו ולא זה שהרוויח. בדיוק כמו המשנה שלנו. לכן אם זה היה 5 ומכרתי ב-6, אז רק הקונה יכול לבטל, ואם זה היה 6 ומכרתי ב-5, אז רק המוכר יכול לבטל. ואומר רב חיסדה, הדין הזה נכון אפילו שזה שלכאורה הרוויח בסוף גם הפסיד. כלומר, נתמקד לרגע בדוגמה הראשונה, זה היה שווה 5 ומכרתי לך ב-6, אז רגע הקונה הפסיד, אבל פתאום בסוף היום המחיר בשוק קפץ ל-8. אז יוצא שאני מכרתי משהו שעכשיו שווה 8 ב-6, אז יוצא שגם אני הפסדתי. עכשיו למה שבכלל יקשיבו לי? הרי המחיר כבר נעשה לפני שהמחיר עלה, אז הטענה שלי היא שהרי אני עוניתי אותך, וזה שעונו אותו יש לו זמן מסוים שיכול ללכת להראות את מה שהוא קנה לתגר, כלומר למישהו שמבין בזה, ולשאול אותו מה המחיר האמיתי. אז כל עוד הוא לא שאל, אז באותו זמן שבו יכול לשאול, בעצם המחיר הזה תלוי ועומד, כי הוא יכול לבטל אותו. אז אני אומר, כיוון שהמחיר הזה בעצם עוד לא נסגר, כי יכולת לבטל, ובינתיים המחיר קפץ ל-8, יוצא שגם אני נפגעתי, אז גם אני רוצה לבטל. זה במקרה של 5 ל-6. אותו דבר במקרה של 6 ל-5. זה היה שווה 6 ומכרתי לך ב-5. אז הקונה הרוויח, ופתאום המחיר צנח. אז יוצא שמזה שהוא הרוויח, פתאום הוא הפסיד, כי אם הוא היה מחכה לסוף היום, הוא היה יכול לקנות ב-3. אז גם הוא טוען, כיוון שאני המוכר, היה לי זמן ללכת ולשאול מישהו שמבין בזה מה המחיר האמיתי. באותו זמן, בעצם המחיר עוד לא נסגר, ועכשיו המחיר פתאום ירד ל-3, אז גם הוא רוצה לבטל. בכל זאת, אומר רב חיסדא בשני המקרים האלו, רק זה שנפגע מהשינוי בהתחלה, הוא זה שיכול לבטל, ואנחנו לא מתייחסים לזה שהמחיר עלה או ירד בהמשך היום. זה הדין של רב חיסדא, רק מי שעינו אותו יכול לבטל. שואלת הגמרא בשליש פ"ד עמוד א', מה החידוש של רב חיסדא? הרי זה בדיוק מה שכתוב במשנה. אמרנו כבר במשנה שבהונאה, זה שנפגע יכול לבטל, וזה שהרוויח לא יכול לבטל. אז מה רב חיסדא הוסיף לנו? אז עונה הגמרא, בלי רב חיסדא, היינו יכולים לחשוב שבאמת במקרה של רב חיסדא, שני הצדדים יכולים לבטל. והמשנה שלנו זה מקרה מיוחד, ששם דווקא רק זה שנפגע יכול לבטל. למה? אמינא משום דכתיב רע רע יאמר הקונה. עכשיו יש המון פירושים בראשונים איך להסביר את המשפט הזה. רק על הדף יש שני פירושים ברשב"ם ושני פירושים בתוספות. אנחנו נתמקד בפירוש הראשון של תוספות. מסביר תוספות, לולי רב חיסדא היינו יכולים לחשוב שבאמת בהונאה שני הצדדים יכולים לחזור בהם, גם זה שהרוויח וגם זה שהפסיד. ואילו המשנה שלנו שאומרת שרק זה שהפסיד יכול לחזור בו, זה ספציפי למקרה של סחורה. ניקח כדוגמה את המקרה שאמרתי חיטים יפות ומכרתי לך רעות, אז אם אני המוכר ירצה לחזור בי, כי אני אומר שהונאתי אותך, אתה הקונה יכול לומר, לא הונאת אותי. זה שאמרת לי חיטים יפות, לא האמנתי לך. הרי המוכר תמיד אומר שזה יפה. אני, כשאמרת לי יפות, כבר הבנתי מראש שבאמת זה יהיה רעות, ובכלל לא הונאת אותי. לכן המוכר לא יכול לחזור בו. ואותו דבר במקרה הפוך. אם אמרתי חיטים רעות, ובסוף נתתי יפות, אז זה שאני יכול לחזור בי זה ברור. ואם זה היה בכסף, אז גם אתה הקונה יכולת לחזור בך. אבל פה בסחורה אתה לא יכול לחזור בך. כי מה תאמר לי, שאתה הונאת אותי, שנתתי לך במקום רעות יפות? אני אומר לך, אתה לא נטע אותי. כשאני אמרתי שאני נותן לך רעות ובסוף נתתי יפות, כבר מההתחלה תכננתי לתת לך יפות. זה שקראתי לזה רעות, זה כי אתה כלקוח תמיד קורא לסחורה שלי רע. אז אמרתי לך, זה מה שאתה קורא רעות. אבל אני באמת קורא לזה טובות, והבאתי לך טובות. לסיכום, לולי רב חיסדא היינו יכולים לחשוב שבהונאה רגילה שני הצדדים יכולים לחזור בהם, אבל בהונאה של סחורה, הצד שהרוויח, אם הוא ירצה לומר, אני רוצה לחזור בי כי עשיתי לך הונאה, לצד שהפסיד, הצד שהפסיד יאמר לו, לא עשיתי לו הונאה. כך הבנתי מההתחלה, לכן זה לא הונאה, לכן אתה לא יכול לחזור בך. ואנחנו בנקודותיים באמצע עמוד א', אמרנו במשנה שיש שני סוגים של חיטים, שחמתית ולבנה. אומר רב פאפה, אם החיטים הם אדומות, סימן שהשמש גם היא אדומה.
כי הרי היא זאת שעושה אותם שחומות, אז הן מקבלות את הצבע שלה.
והוא אומר, הראיה שבבוקר בזריחה ובערב בשקיעה, השמש באמת אדומה, וזה שבמשך היום היא לא נראית אדומה, זה בגלל שהאור כל כך חזק שאנחנו לא יכולים להבחין בהדמימות, אבל בבוקר ובערב אנחנו רואים את הצבע האמיתי. זה דעת רב פאפה. שואלת על זה הגמרא מפסוק לגבי צרת. לגבי צרעת לבנה אומרת התורה ומראהו עמוק מן האור. מה הכוונה מראהו עמוק מן האור? מסבירה הברייתא שכשיש צבע לבן ליד צבע כהה, אז הצבע הלבן נראה יותר עמוק, כלומר יותר רחוק מאיתנו. והיא אומרת שזה כמו שאתה רואה חמה ליד צל, כלומר שמש ליד צל, זה נראה יותר עמוק. עכשיו, מזה שהברייתא דימתה את הצרעת הלבנה אל החמה, יוצא שהשמש היא דווקא לבנה, והיא לא אדומה. עונה הגמרא, לא, באמת השמש היא אדומה. הוא רק רוצה לומר לנו שזה כמו השמש, לא לגמרי כמו השמש. כלומר, כמו שכשאתה רואה שמש להצל זה נראה עמוק, כך הצרעת נראית עמוקה, אבל זה לא בא לומר ששניהם אותו צבע. עכשיו אנחנו 6 שורות לפני סוף עמוד א', אומרת הגמרא, לו יצויר שבאמת היינו מקבלים את הקושייה של הגמרא, והיינו אומרים שבאמת השמש היא בצבע לבן, איך יכול להיות שבערב ובבוקר היא באמת נראית אדומה? עונה הגמרא, בבוקר נראית אדומה כי היא עוברת במזרח ליד הורדים של גן עדן, בערב היא נראית אדומה בגלל שהיא עוברת ליד אש הגיהנום, והיא כדאמרי איפכא. יכול להיות שבדיוק הפוך, בבוקר היא אדומה כי היא מקבלת את האור מהצד המערבי של העולם מאש הגיהנום, ובערב היא אדומה כי היא מקבלת את האור מהורדים של גן עדן בצד המזרחי של העולם.
סיימנו את הנושא הזה, מה שברור זה שמן הסתם יש פה עומק הרבה מעבר לפשט, אבל לא ניכנס לזה.
עכשיו אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', אמרנו במשנה שאם אמרנו יין ונתתי לך חומץ, או חומץ ונתתי יין, זה נקרא מקח טעות, כי זה שני מינים שונים לגמרי, ושנינו יכולים לחזור בנו. אז אומרת הגמרא, זה מניח שבאמת יין וחומץ זה שני מינים. אז זה דווקא כרבי, אבל רבנן אומרים שיין וחומץ זה מין אחד. לגבי מה הם אמרו את זה? לגבי תרומות ומעשרות. בתרומות ומעשרות צריך לתרום ממין על מינו. אני לא יכול לקחת תפוזים ולתרום על תפוחים. אז רבנן אומרים שאני יכול לתרום מיין על חומץ או מחומץ על יין, כי לרבנן זה מין אחד. רבי אומר שבאמת אי אפשר, כי לרבי זה שני מינים. אז יוצא שהמשנה שלנו היא כרבי, ולא כרבנן, כי במשנה שלנו, אם אמרתי יין ונתתי חומץ, זה כמו שני מינים, וזה מקח טעות. דוחה הגמרא, שורה שנייה בעמוד ב', יכול להיות שהמשנה שלנו יפעילו לפי רבנן. מה שרבנן שמה אמרו שזה מין אחד, זה דווקא לעניין תרומות ומעשרות. כלומר, מבחינת ההגדרה האמיתית, באמת זה מין אחד. ולכן, לעניין תרומות ומעשרות, זה נחשב מין אחד, ואפשר לתרום אחד על השני, למרות שבאמת, אם אני מפריש על יין חומץ, זה נקרא שאני מפריש מהרע על היפה, ואני עובר על איסור, אבל תרומתו תרומה, כמו שאמר רבי אלה. אצלנו, לעניין מחר, אנחנו מגדירים את זה כשני מינים. כי לעניין מחר לא מעניין אותי הגדרה אמיתית, מעניין אותי השימוש של בני אדם. ויין וחומץ, יש לזה שני שימושים שונים לגמרי. אז אתה לא יכול לומר לי, נתת לי משהו יותר טוב, אני לא רוצה יין, אני רוצה עכשיו חומץ. ולכן זה מקח טעות, וגם זה שלכאורה הרוויח, כי הוא קיבל יין במקום חומץ, הוא גם יכול לחזור בו. השבן פה נתן הגדרה של מה הופך את זה למין אחד או לשני מינים, זה אומר שביין וחומץ, למרות שזה נובע מאותו דבר, לעניין מחר זה נחשב כמו שני מינים, כי יש לזה שתי שמות ויש לזה שני טעמים. וגענו למשנה בעמוד ב'. בדף עין ה' ועין ו' דיברנו על איך קונים ספינה ואיך קונים שטרות, עכשיו מדברת המשנה גם כן על איך קונים דברים, איך קונים מטלטלים, במקרה הזה פירות. אז אומרת המשנה, בשביל לקנות פירות צריך או למשוך את הפירות, או לזכור את המקום של הפירות, כלומר או קניין משיכה או קניין חצר. מה לא קונה? מדידה. כלומר זה שהמוכר מדד את הפירות ושם אותם ליד הקונה זה לא עושה כלום, הקונה חייב למשוך אותם. זה בפירות שהם כבדים, ודברים קלים כמו פשטן, שאז מנהג היה שלא סוחבים את זה אלא מגביהים את זה, אז קונים את זה על ידי הגבהה. בכל אופן מדידה לא. עכשיו בהמשך נראה שמשיכה לא קונה ברשות הרבים. כלומר צריך למשוך במקום שמראה על קצת בעלות. אז אם אתה מושך לתוך החצר שלך ודאי שאתה קונה, אבל גם אם אתה מושך בסמטה אתה קונה. סמטה אומר השבם שזה איזשהו אזור שיוצא מרשות הרבים, אין שם הרבה אנשים, אבל מי שרוצה יכול להיות שם. מה שמיוחד בסמטה זה שכשאתה שם, אז אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה שלך. כלומר, כל מי שרוצה יכול להיכנס, מי שנמצא שם, זכותו להיות שם וזה כאילו זה שלו, לכן משיכה קונה שם. ועכשיו הגמרא תדון, האם גם אפשר לקנות קניין חצר בסמטה? אז אומרת הגמרא, אומר רב אסי בשם רב יוחנן, אם המוכר מדד ושם בסמטה, אז הקונה כן קנה. כי הוא בעצם קונה בקניין חצר בסמטה. כי כרגע הוא זה שמשתמש בסמטה, וזה כאילו שהמוכר שם לו את זה בכלים שלו.
כמובן, כל זה אם הם התכוונו ככה להקנות את הפירות.
אז זה רב אסי בשם רבי יוחנן. רבי זעירא מתפלא על זה, והוא אומר, אולי שמעת את רבי יוחנן שאומר שרק אם הוא שם בכלים של הקונה בסמטה, אז הוא קונה, אבל אם הוא סתם שם על הקרקע בסמטה, מה פתאום שהוא יקנה? הרי זה לא הקרקע שלו. עונה רב אסי לרבי זעירא, בשביל זה אני לא צריך את רבי יוחנן. זה ברור שאם הוא שם בכלים של הקונה, אז הוא קנה. החידוש של רבי יוחנן זה שאפילו שהוא שם בסמטה. אז לסיכום, יש לנו מחלוקת, האם סמטה קונה קניין חצר לקונה? לפי רב אסי בשם רבי יוחנן, כן. רבי זעירא לא ברור האם בסוף הוא הסכים רב אסי או לא. עכשיו הגמרא תביא ראיות לכאן ולכאן, האם סמטה קונה קניין חצר. אז ראיה ראשונה, הגמרא מביאה ברייתא של רבי ינאי בשם רבי, שאומר שבחצר השותפים הם קונים זה מזה. חצר השותפים זה מקום שהוא מקביל לסמטה, כי הוא שייך לכמה אנשים, אבל זכותו של כל אחד כשהוא משתמש, להשתמש. כלומר, אף אחד לא יכול להגיד לו ללכת, כי זה גם שלו. לעומת זאת, רשות הרבים, אתה לא יכול להשתלט על אזור ברשות הרבים. בסמטה וחצר השותפים אתה יכול. אז אומר רבי, בחצר השותפים קונים זה מזה. והגמרא מבינה איך קונים זה מזה, בקניין חצר. אז אם כן, גם בסמטה אפשר לקנות בקניין חצר. דוחה הגמרא, לא, שם דובר שהם קונים על ידי כלים, ולא בקניין חצר, כמו שרבי זעירא אמר. אז הבאנו ראיה לרב אסי שאפשר בסמטה ודחינו. עכשיו נביא שתי ראיות לרבי זעירא שאי אפשר בסמטה. ראיה ראשונה, רבי יעקב אמר בשם רבי יוחנן עצמו, שאם הוא מדד והניח, הוא לא קנה. והרי רב אסי אמר בשם רבי יוחנן שקנה. אלא חייבים לומר ככה, שאם הוא שם על גבי הקרקע, באמת הוא לא קנה, כמו ש רבי יעקב אמר בשם רבי יוחנן, אם הוא שם בכלים של הקונה, רק אז הוא קנה. כלומר, סמטה לא קונה, כמו שרבי זעירא אמר. זה ראיה ראשונה. ראיה שנייה זה המשנה שלנו. במשנה שלנו כתוב מדד ולא משך, לא קנה. ומבינים שזה אפילו בסמטה. כלומר, סמטה לא מספיקה בשביל לקנות. דוחה הגמרא, לא. תפרש את המשנה שמדד ולא משך לא קנה, דווקא ברשות הרבים. אבל אם זה בסמטה, אז באמת כן יקנה. הבעיה היא שאם אתה מעמיד את המשנה שלנו ברשות הרבים ולכן הוא לא קנה כשהוא מדד, צריך להסתדר גם עם המשך המשנה. אמרנו בהמשך המשנה שבמשיכה, ואם הוא סוחר את מקומו, אז קנה. והרי משיכה לא קונה ברשות הרבים, וגם לזכור מקום אי אפשר ברשות הרבים, ממי תזכור? אז הגמרא אומרת, משיכה הכוונה היא שהוא משך מרשות הרבים אל הסמטה, לכן הוא קנה, וסוחר את מקומו באמת צריך להעמיד שמדובר במקומו של המוכר, שהוא הזכיר את המקום לקונה, ובאמת לא ברשות הרבים. וגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נסכם את מה שראינו, משיכה קונה או ברשות הקונה או בסמטה, ברשות הרבים לא. סוחר את מקומו ודאי שצריך שיהיה ממי לזכור, כלומר ברשות של המוכר. לגבי קניין חצר בסמטה, לפי רב אסי בשם רבי יוחנן כן, לפי רבי זיירה כנראה שלא, והגמרא ניסתה להוכיח לכאן ולכאן ודחתה את כל הראיות. מה שאנחנו עד עכשיו זה שאם הוא שם בכלים של הקונה בסמטה, אז ודאי שזה קונה. בדף הבא נראה מחלוקת האם כלים של הקונה יכולים לקנות לו רק בסמטה, או שהם יכולים אפילו לקנות לו ברשות הרבים. כל טוב.